הפירות, החלום של הכוזרי, החלום שיש לכוזרי והחלום שבעצם יש לכל אחד בעולם, החלום שאנחנו לא רק חתיכת בשר, אנחנו לא גושים של מולקולות, יש תביעה פנימית, יש איזה מלאך בחלום של הכוזרי, זה מלאך שאומר לי שהשאיפה שלי לאין סוף והשאיפה שלי לגודל והשאיפה שלי לקשר מלוקים כי שאיפה אמיתית, אנחנו לא מממשים אותה בצורה נכונה, אבל כמעסכן הוא רצויה וכוונה רצויה, הוא יוצא למסע, שבעצם כל אחד מאיתנו יוצא למסע הזה בצורה שונה כמובן, אבל הדגשים אותם דגשים, וכשהוא פוגש את עם ישראל, אז עם ישראל אומר לו, זה היחיד שבעצם לא אומר לו כלום, הוא אומר לו, החלום שלך נכון, אבל הוא נכון רק ליהודים, בעצם אתה תקוע. בעצם יש בשורת גאולה, יש אמת בתביעה הפנימית הנשמתית הזאת, באמת אנחנו לא רק חתיכת בשר, סליחה, רק אנחנו, אתה כן חתיכת בשר. זה בעצם מה שיוצא. זאת אומרת, זה שעם ישראל סגור, אתם רואים היום מה שקורה בגיור. אז מעבר לשאלה הפוליטית, החברתית, הציונית, זה מסורת בעם ישראל שעל גרים מקשים מאוד. אנחנו כל כך מעט, ממש לא מזיק לנו עוד הצטרפות של כמה מיליוני חבר'ה איכותיים, ומי שבא להתגייר הוא בהחלט איכותי, גם אם הוא לא בא להתגייר, גיור אורתודוקסי תקין. ואנחנו בועטים אותם שוב, יש ויכוח על עד כמה לדחוק אותם הצידה, אבל זה הגמרא ביבמות אומרת שגיור זה לא דבר, בטח שאנחנו לא רוצים למסיין אנשים, ודאי שדתנו היא לא בחרב כמו דת מוחמד, זה אין מה לדבר, ששם אין שום מימד של שכנוע אינטלקטואלי, רוחני פנימי, לפחות זה לא מתבסס על זה. אז הוא חוזר אליו עוד פעם, ואומר לו, כן, דתכם לא מחייבת רק, הדת שלכם מחייבת רק אתכם, והוא אומר לו, כן, נכון, המשפט הזה כן נכון, הוא משפט מעליב, הוא משפט שאיך הגמרא בשבת אומרת, למה נקרא שמו הר סיני, שממנו ירדה שנאה לעולם? אולי מבחינת הגמרא זה שורש האנטישמיות. איזה מין עדה שמתכנסת בתוכה, מוכנה לסבול סבל אינסופי למען האמונה שלה, אבל יש לה איזה מין אוצר, אוצר שמבחינת כל האחרים הוא שקוף, לא מבינים למה, הם מוכנים להיות... נרדפנו, נחשבנו לצון, קצון לטבח יובה, להרוג למבד ומכה לו חנופה, והם מוכנים לוותר על הכל, אנחנו מין אצילות כזאת שאף אחד לא קורא אותה מבחוץ, אבל אצילות שמעליבה ומכעיסה ובעצם גוזרת, אם עם ישראל נמצא בגלות 2000 שנה, זה בעצם גלות מאוד חלקית וקטנה לעומת מה שעם ישראל משדר לגויים. לגויים אתם, כמה שתבנו אימפריות וממלכות, אז האמירה של עם ישראל, אתם לנצח בגלות, בגלות מבחינת היכולת שלכם לחיות את הנשמה שלכם, את הממד האלוקי שלכם. אתם בני אדם, כמו שטוסט אומר בתחילת פרק רביעי בבא קמא, שאומות העולם נקראים בני אדם, אתם לא נקראים אדם. אנחנו לא נקראים אדם, אנחנו לא אבל כופפים. אנחנו לא שולחנות. אני בן אדם, זה קיים בתוך תוכי, אבל זה עבוד. זה עבוד, אין תורתכם חייבת קיים אתכם בלבד. אמנם כן. אמנם כן, ויותר מזה, רבי יהודה הלוי מכאיב מאוד, לכאורה, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואר מן הטוב אשר יטיב עמנו האלו, אבל שבוע לא ישווה אלינו. זאת אומרת, אפילו מי שמתגייר, רבי יהודה הלוי, זה לא פשוט מה שהוא אומר פה. זה לא פשוט, ויש גם חז"ל אמירות אחרות. הגמרא אומרת שעובדיה היה גר אדומי, הנביא עובדיה, אתה יודע, שם, הוא היה גר אדומי. לומר שגר לא יכול להתנבא, זו אמירה שוודאי היא לא הדעה של כל הראשונים, אני חושב שאחד בחז"ל יש דעות שחולקות על זה. אבל גם זו הייתה הדעה של כולם. אני מסכים שזה לא בדיוק בעיה פרקטית יומיומית שלנו. גם מי שאימו מישראל, גם הוא לא בטוח מתנבא. אבל יש פה איזה עיקרון שלכאורה משאיר מחוץ לגדר. אילו היה חיוב התורה מצד מה שאלוקים ברא את כולנו, שרים בכל בני אדם, כלבן כשחור. כי כולם ברואה והתברך. כולם חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו אלו ממצרים, מצד דעות לא התחברות עמנו, ויותר סגולה בני האדם. הוא מדבר כל פעם על חיוב התורה, אבל מאחורי זה יש את הזכות שבתורה. חיוב התורה בסדר, שחררנו את אומות העולם. הם יכולים לאכול טרף, הם יכולים לחלל שבת, אפילו חייבים לחלל שבת. אבל בעטנו אותם החוצה, או זה לא אנחנו. ואלוקים בעט אותם החוצה. זה לא אנחנו. זה, מה קורה עם האלוקים הזה? אנשים יכולים להיות גזענים. אנשים יכולים להיות עם הרבה מידות ודעות מקולקלות. אבל אל אלוקים, אנחנו לא יכולים להתייחס ככה. אלוקי העברים הוא אלוקים שדואג פה רק לקבוצה מאוד קטנטנה מתוך כולם היו בניו. אני מסכים שבנים בחובי ישראל, בסדר, הכל מקובל עליי. לא קל היה לכוזרי להגיע לחבר. הוא עשה הכל בהתחלה, הוא הלך לפילוסוף, הוא הלך לנוצרי, הוא הלך למוסלמי, הוא הלך, גם כשהוא מגיע לחבר, אתם תשימו לב, שלח לקרוא לאחד מחכמי היהודים, לנוצרים ולמוסלמים לפילוסוף, הוא לא שלח לקרוא, הוא הלך. הוא עשה את זה בכאב גדול, וכשהוא שמע את התשובה, הוא אומר, לא חינם אמרתי, כי אין לי לשאול אותם. זה בכלל החבר הוא לא בני ישראל, זהו מהיהודים שהם שאריד בני ישראל. הוא רואה פער אדיר בין בני ישראל לבין יהודים. אבל זה המעט שנותר, אין לו ברירה. הנוצרי שולח אותו בסופו של דבר לתנך, והמוסלמי שולח אותו בסופו של דבר לעם הנבחר. גם לפי דעתם זה פסק, אבל הקשר האמיתי בין שמיים וארץ, בין גוף ונשמה, נמצא איכשהו בתוך העם שנראה כל כך עלוב ואומלל בתקופות שספר הכוזרי חובר בהם. ואלוקים הזה שבעצם אומר לנו, אתם, אומר לי, אני בתור גוי, מה קורה שגוי? אני בתור בן אדם. אלוקים אומר, אתה חסר משמעות. אתה לא טוב, אתה לא רע, אתה לא מעניין, התורה לא מחייבת. הכוזרי לא מחפש מה הוא לא חייב. הוא ממש לא מחפש, הוא מחפש משמעות לחיים. הוא מחפש תוכן, הוא מחפש טעם, הוא מחפש מגמה, הוא מחפש ערך. והיהודי אומר לו, אין לך. אין לך, הוא משהו דומה מאוד לפילוסוף. מה הפילוסוף אומר, אומר לה, הפילוסוף זה התפיסות החילוניות. מרחב מאוד גדול, אבל נכניס את כולם תחת הכותרת, תודה רבה, של תפיסות חילוניות. אז הפילוסוף אומר לו, אתה מדמיין. אין יכולת ליצור קשר עם אלוקים. בואו תנסה לסדר את החיים בצורה הכי נעימה, הכי נחמדה, הכי איכותית, גם הכי מוסרית, כי גם מוסרה זה סוג של איכות חיים. אבל אין חלום, אין משמעות, אלוקים לא רואה אותך, אתה לא מעניין אותו. והיהודי בעצם אומר לאומות העולם, שאולי הם לא חשובים, יש פסוק, עד לא ברא אלוקים ארץ וחוצות. פסוק באיוב, אז הגמרא בחגיגה אומרת, ארץ זה ארץ ישראל וחוצות זה אומות העולם. זה חלוקה מעניינת של כדור הארץ, כי ארץ ישראל, גם לפי הגבולות הכי מקסימליסטיים, אז היא מאוד מאוד מאוד, היא ראש סיכה על הגלובוס. ובעצם כדור הארץ זה ארץ, כל השאר זה הפריפריה. זה נקודת הסתכלות לא פשוטה בכלל, שבתור גוי, מה זה גוי? בתור בן אדם, אני לא נעלב במשחקי הכבוד. אני בעצם נזרק, מותח ארצה. אני חוזר, אין לי ברירה לחזור לזרועות ה... איך אלוקים דיבר עם מות העולם? אז יש לנו, ברוך השם, יש לנו, לנו, אבל... איזה מין אלוקים זאת השאלה? מה הוא מצפה, מה הוא מצפה מהעולם? אמר הכוזרי, רואה אני אותך היהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי שכבר היה מרחמך נאה, שב להיות פגום. אז לא נברר פה מה היה נאה בפסקות קודמות, אבל שוב, זה מילים עדינות וזה עברית. אנחנו חייבים הרבה תודה ליהודה אבן שמואל, שתרגם תרגום שהוא הרבה יותר נהיר וברור מהתרגום של אבן תיבור מצד העברית שלנו, אבל עברו כבר הרבה עשרות שנים, והעברית שלנו היא גם כבר השתנתה מאז. תרגמו את זה לעצמכם. את הפגום ואת הנאה הזה, הוא מאוכזב קשות, זה מה שכתוב בעיקר בפסקה כ"ח, וכדי לרצות אותו, כדי לתת מענה לשאלה, מה קורה עם האנושות המסכנה הזאת, כביכול, אנחנו ננסים למשל לחלוקה הידועה והמפורסמת והפשוטה, בתור ילדים שיחת עם חי צומח דומם, פה זה לא בדיוק צומח חי צומח דומם, הוא לא מתחיל בדומם, הוא מתחיל סיינינה, והבהר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אני לא רק אצליח להיחלץ מהבוץ, אלא מה שכל כך מכעיס אותך ופוגע בך, התברר כדבר הכי יפה. כך הוא מבטיח. הוא הצליח כבר, בפסקאות הקודמות, ליצור כבוד, ליצור מוכנות להקשבה. סיינינה. כשלומדים אמונה, אז הבסיס הוא שזה לא הולך במהלומות. סיינינה זה, איך נתרגם? תסבול אותי. כאילו, תסחב אותי. תסבול אותי כמה דקות ותן צ'אנס, תן צ'אנס, או זה הביטוי אולי שאפשר לתרגם בעברית פשוטה, או לא בעברית פשוטה, אבל בעברית מדוברת. חכה שתי דקות, שלוש עד הסוף, ובוא נשמע. דבר, אומר לו הכוזרי, דבר. אנחנו לא נקרא את זה מילה מילה, בסדר, יש פה איזה דירוג. העניין הטבעי זה העניין, סליחה. יש את הדומם. הדומם הוא דומם. יש אדמה, אבנים, מחצבים, יסודות. זאת אומרת, יש בהרבה מדרגות בדומם. יש מינרלים, יש מתכות יקרות, יש דברים זולים יותר, נפוצים יותר, שכיחים יותר. המולקולות פחות מורכבות או פחות מעניינות. על גבי זה יש עניין. כדאי לזכור את המילה עניין, למרות שהיינו יכולים לתרגם אותה בצורות אחרות, כי בשיח של בית המדרש, המילה עניין, עניין במשמעות של כוח חיים, של מדרגת חיים, של כוח נשמה. אז העניין הראשון הוא העניין הטבעי, זאת אומרת מותר מעל הדומה, מעל עצם החומר, יש את העניין הטבעי שבעצם מאפיין את הצמח, מתייחדו בו הצמחים, שמה הוא מאפשר לקחת מזון, לגדול, להוליד, לא יודע כמובן להתרבות, כל צמח, הצמח זרים ומתרבה, נכון, בגדול, נכון? על גבי זה עניין נפשי, נקרא לזה ככה, שהוא מותר בעלי החיים על הצמחים, נכון? מקובל. מדרגה השלישית, מדרגת האדם. פה יש פסקה שבאמת היה שווה להעביר סדרה שלמה של שיעורים עליה, על פסקה למדי. מה מותר האדם מן הבאמה? הרבי יהודה הלוי די מפתיע, נכון? הוא כותב תיקון המידות, תיקון ענייני הבית, תיקון ענייני המדינה, וככה קמה אמנות הנהגת המדינה, ואיתה חוקים הנוגעים במדינה. מותר האדם מן הבאמה, בדרך כלל לא ככה מציינים את זה, נכון? מותר האדם מן הבאמה זה השכל, הדיבור, הטכנולוגיה, המדע, התרבות, המוזיקה, מסירות הנפש, האמונה, הערכים. יש המון בחינות שמותר האדם מן הבאמה. זו התייחסות מאוד מאוד מסקרנת לפחות מה מיוחד. אני שורה אחת נקדיש לזה, שליטה עצמית, אני חושב שהוא מתכוון. שליטה עצמית. ההבדל בין האדם לבעלי החיים זה שליטה עצמית. בעלי החיים הם מכונות בסופו של דבר. מכונות מאוד מאוד מתוחכמות, על הרצף האבולוציוני יכולות להיות מוסברות במבנים של... במבנים מכניים, שוב, מאוד מורכבים. בסופו של דבר, בעלי החיים אין בהם שליטה פנימית. הם לא יכולים לשלוט בעצמם. תיקון מידות זה הלחשום מחשבה לנסות, לרצות להשתנות. יש בתוך איזה מאבק פנימי, תרתי דסתרי, בכופן בין רבדים שונים באישיות שלי, בין המחשבות שלי לבין מי שאני. זה תיקון, תיקון מידות זה השתנות. פיל לא יכול להשתנות, הוא לא, גם לא נדרש להשתנות. אבל פיל יישאר פיל, פיל לא יכול להתנהג יותר יפה או פחות או יותר. זאת אומרת, יש מערכות לחצים. כשסוס משתכנע שיש סוס יותר חזק ממנו, אז הוא לא מתמלא ענווה וצניעות ונכנע לסוס החזק יותר. אין לו ברירה, הוא אנוס. הוא לא רוצה למות, וזה מה שהוא יכול לעשות, הוא נכנע. יש מערכות עדריות, עם היררכיה מאוד מאוד ברורה, אין פה תיקון מידות. קודם כל, אני יכולת להשתלט על עצמי, לטובתי, אני מחליט אחר כך, מתוך כך, אני יכול גם ליצור מערכת יחסים אחרים. מערכת יחסים שיש בה גם כבוד, ויש בה גם ויתור. תיקונים, לא היכולת של עריץ אחד להשתלט על אחרים. זה קיים גם בכל תל נמלים ובכל חבורת חתולים. יש פה את היכולת ששוב, יש המון המון מה להעמיק בה, היכולת לחיות בבית עם אשתי והילדים שלי, ולדעת מתי לוותר, בשמחה למרות שאתה יכול לא לוותר, לדעת למה כדאי לוותר, ואחרי זה עם אנשים רבים שקשרי ידידות ואהבה הם פחותים, אבל זה הפסקה מעט, אנחנו לא מדבר על זה. ודאי שיש מותר האדם על בעלי החיים, הוא נתן דוגמה מסוימת, אפשר להרחיב את זה להמון דוגמאות, נכון. אף זה אמת, לכן, בלי להתייחס לנקודה הספציפית הזאת, אף זה אמת. אמר הכוזרי, ומה מדרגה למעלה מזאת? אמר הכוזרי, מדרגת החכמים גדולים. מדרגת החכמים גדולים זה לא מדרגה, זה פער כמותי, לא איכותי. למשל, יש הבדל גדול בין אזובי הקיר לבין ארזי הלבנון. אבל שניהם שייכים לאותה מחלקה. יש הבדל גדול בין אמבה לבין טיגריס. נכון, אבל שניהם שייכים לאותה מחלקה. אני בעצם לא יודע לאיזה מחלקה שייכת האמבה. אבל זה, 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 זה פער, זה על אותו בסיס. זה אותו רעיון. זה לא תכונת חיים אחרת. בין זבוב לבין... לבין ארז יש משהו אחר לגמרי. לארז אין לו התלבטויות, אין לו עניין נפשי, אין לו משיכה או בריחה. הוא לא חי, בקיצור הוא צמח. אני לא צריך להסביר לכם, כולכם יודעים טוב מאוד מה זה צמח מסביר לכם. אז מדרגת חכמים גדולים זה מדרגה, זה הבדל כמותי. הוא יותר חכם, יותר כישרוני, ולא על זה דיברתי. ולכן אמר הכוזרי, אם כן, אין בעולם הדברים מושגים בחושים, מדרגה למעלה מדרגת האדם. אמר החבר יש. יש, הוא אומר, אם יהיה משהו מסוים, נותן רשימה דוגמאות, אז מה תגידו, ואז הוא אומר לו, אם יש דבר כזה, באמת יש, יש. עכשיו אפשר לעשות הרבה דברים עם, עם הפסקאות האלה, אפשר להוליך אותם לכל מיני מקומות. אפשר לענות, לנסות לענות על השאלה, מדוע שב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר? זה תשובה שהיא די מובלעת פה, די חסומה פה. אתם רואים שבסוף פסקה ג' יש קו. נכון? בתרגום אבן שמואל, אני מתכוון, יש קו, כזה קו. זה לא מופיע במקור, אין לי כתב היד של יהודה. הלוי, אבל בתרגום הישן של אבן תיבון זה ודאי לא מופיע, אני מניח, זה גם לא כתוב כתב יד, נמצא כמה פעמים בספר, זה נראה כאילו פתאום קופצים נושא חדש. פתאום איזה משהו שלא קשור או קשר אסוציאטיבי לחתים נושא חדש, וכאילו אמרנו, התכוונו לתת תשובה, ופתאום הוא לקח אותי לדיון אחר, התשובה בסופו של דבר, מישהו סימן לי בדיוק איפה התשובה, בעמוד למתחת נגיע אליה. אז אני מתלבט בכל, לאן לנסוע. אפשר להגיע לשם, אפשר לנסות להבין מה המדרגה של עניין האלוקי, כי יש על זה הרבה קושיות והפתעות. בואו נלך לפי הסדר, אני חסר שעון הזה. שעון הזה אני מבין שלא עובד, נכון? כן. חשבתי שהספקתי לדבר הרבה בקצת זמן, אבל זה לא... תודה רבה. בואו נתחיל בתוך הפסקאות, ואז נראה לאן ירחיב השם כולם. אז אומר, אין מדרגה, אין מדרגה גדולה ממדרגת האנשים. אז הוא מעלה לו אופציה, ואם יהיה. ואם מצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תסתכל. ויבוא מיעמוד זמן רב בלי מאכל ולא יירא. ובוא פניו יקרן אור שאין עין יכולה לעמוד. ולא יכלה ולא יחלט שבגלל אחרי ימי ימות לרצונו, כמי שיעלה מקטור שם יום דור שער ידועה. נוסף גם כל אלה ידעת הלמוד מה שהיום מה שיהיה. האם מדרגה זו נגדלת ויהיה לעצמי מדרגה בני אדם? אומר הכוזר, אם באמת שדבר כזה, כן, זה מדרגת חיים אחרת לגמרי. זו תשובה מאוד 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 מאכזבת מכמה וכמה סיבות, נכון? אבונותיי, אני מגיד היום, שעשיתי בגרות במחשבת ישראל, אז אחת השאלות בבגרות הייתה למנות חמישה דברים שמאפיינים את העניין האלוקי. ישבתי וכתבתי כמה דברים, לא מצאתי חמישה. לא אגיד לכם איפה למדתי, אבל המורה מסתובב לידי, ורואה שאני לא כותב. אז הוא אומר לי, לא. אני אומר, לא יודע. מה אתה לא יודע? איך יכול להיות שאתה לא יודע? לא יודע. תחשב, אני חושב, לא מצליח למצוא. פתאום הוא זורק לי את הפסקה הזאת, הוא אומר, יבוא באש ולא ישרפהו. אני לא זוכר מה היה בסוף, זה בטוח שרציתי לשרוף את המבחן. משום שאני כתבתי דברים אחרים לגמרי. זה העניין האלוקי. מה יש פה בפסקה הזאת? אברה קדמרה יש בפסקה הזאת, נכון? אברה קדמרה, יבוא באש ולא ישרפהו. זה מה שיראה את עם ישראל. מה באש ולא ישרפהו? יש פה שתי שאלות נורא גדולות. א', כל מה שכתוב בפסקה הזאת, הוא לא מדבר על אף אחד מאיתנו. היה פעם מישהו אחד שקוראים לו משה רבנו וזה קרה לו. העניין האלוקי זה אפילו לא אנחנו, זה רק משה רבנו. מה התכוונת להגיד? בכל ההיסטוריה הישראלית, מתולדות העולם ועד היום, יש אחד ויחיד שזה התקיים בו, קודם כל. זה הקושייה הקטנה, זה לא הקושייה הקטנה. זה רק משה רבנו. אתה מספר לי על עם ישראל? אלוקים גם איתנו לא מדבר? גם לנו אין חלום? גם איתנו לא אכפת לו? אין, אנחנו לא שייכים לפסקה הזאת. מישהו פה באופן אישי לא אוכל 40 יום? ואלה אם כן הוא בבעיה נפשית קשה, והיה צריך לטפל ולהשפס אותו ולחשקת לו נפוצת. זה לא קשור. זה לא קשור. זה לא מאפיין אותנו. ודבר שני, זה ממש לא... זה לא... יכול להיות אדם קטן, קראתם פעם ארי פוטר? כן, הוא העניין האלוקי. אני לא בקי בדיוק בכתבים, אבל יכול להיות שהוא בא באש והיא לא שורפת אותו, והוא עושה ככה ומשהו מתפוצץ. בן אדם... עם יכולות מגיות, סוג של טכנולוגיה. היום אנחנו לא יודעים מה זה קסמים וקשפים, בימי קדם כנראה היו במצרים חרטומים. אם היה מגיע היום אדם, שאנחנו יודעים היום שפלאפון או שעון או פלורסנט, אין בזה שום נס, שום מדרגה על טבעית, נכון? הצטברות של ידע מדעי שאפשרה לנו להבין איך באופן הכי חומרי אפשר לעשות את זה. אם מישהו היה מצליח לעלות על זה לפני 3,000 שנה, אז היו חושבים שמה? במדרגה אלוקית בטח, נכון? וואו, הוא לוחץ על כפתור ואף משהו. וזה מאוד חיצוני, זה מאוד טכני, זה לא מרגש אותי. אני עכשיו עוזר את משה רבי, מניח שכולנו כאלה, בסדר? אז הוא בא באש, זה אסבסט, אני יודע מה לבוש, זה חומר חסין. פיתח טכנולוגיה, אז מה, אז קרה נור פניו? אז מה? תאורה, אפשר לסדר דברים כאלה היום, אני מניח חלק גדול מהמקרים. ולא יחילה ולא יחלה, סדר, ברי. זה ממש חיצוני, זה, אני, מה אני כתבתי בבגרות? אני לא זוכר. אני איך שכתבתי נבואה, מה מאפיין את העניין האלוקי? נבואה, ארץ ישראל, תורה ומצוות. מה זה הפסקה המשוקמקת הזאת? סליחה על המילים. מה זה הפסקה המשוקמקת הזאת? זה עם ישראל? עם ישראל לפני שנים רבות לימדתי ב... לא כך רבות בעצם, לא זוכר. 15 שנה לימדתי במדרשה. ושאלת השאלה הזאת, ואז בחורה מהעדה האתיופית הצביעה, אני לא חושב שזה הפשט, אז תשובה נורא יפה, אז אני חייב להגיד אותה. הצביעה ואמרה שזה כולנו. שזה כולנו. זאת אומרת, למה אני אומר שבחורה מהעדה האתיופית? כי יש לה זכות להגיד את זה. היא אמרה שזה בעצם כל עם ישראל. עם ישראל בא באש פעמים רבות והיא לא שרפה אותו. לא נכנסנו לתנור. כשנכנסנו לתנור, שם במשרפות של מיידנק נשרפנו. אבל תולדות האומה הישראלית הן כאלה שהן חריגות בעליל מכל היסטוריה של כל עם. לפי כל החוקים של ההיסטוריה הם צריכים להיות נכחדים מזמן. באנו באש ונכוונו קשות ושרדנו איכשהו, המשכנו. אתם מכירים את המשל על הכבשה ושבעים הזאבים של רש"י מביא במדרש מסכת יומא? שהכבשה ושבעים הזאבים אתה רואה אין אין בורותיו, אין אין נוראותיו, אני מתכוון לזה. שאתה רואה 70 זאבים מקיפים כבשה, אז מה אתה עושה? אתה עוצם את העיניים, אתה לא רוצה לראות. כל מדען יגיד לך בדיוק מה קורה עוד שתי דקות, אם הזאב יתעכב משום שתי דקות. אתה מנסה לא לשמוע את הזעקות. או הקולות שהכבשה משמיעה כשהם קוראים אותה לגזרים, ואחרי 10 דקות אתה מוריד את העיניים, ופתאום אתה רואה שהם עוד לא טרפו אותה. אז אתה עוד פעם מסתיר את העיניים, ואחרי יום אתה מוריד את העיניים, פתאום אתה רואה שמשום מה עוד לא טרפו אותה. ואחרי שנה, ואחרי שנתיים, ואחרי 10 שנים, ואחרי 50 שנה, אתה רואה כבר ערימות של פגרים של זאבים בסביבה, וכל רגע, כל פרופסור איכותי, רציני, שיודע לחקור מה זה זאבים ומה זה כבשים, יגיד לך, זה עוד שנייה, זה הקצה לקצה. אנחנו לא יודעים להסביר כיסר, ואחרי שעוברים 500 שנה ו-1,000 שנה, והכבשה שם פצועה ושוטטת דם, והזאבים כל הזמן גדולים ואכזריים וחושפי שינים, מלאי תאוות טרף, ומשום מה עוד פעם, איכשהו לא מובן, אבל הם בפוקסים, אתה מתחיל להבין שמה? שהכבשה הזאת היא לא כבשה רגילה, שיש בה עניין אלוקי, לא יודע איך לקרוא לזה. יש בה ככה מה הבחורה, למה זכותה לדבר? כי היא ברגל עלתה, כן, כי היא עברה את 77 מדורי הגיהנום עד שהגיעה אל הארץ המובטחת. כל אחד, עם ישראל, בא באש, נשרפנו מאוד, נפגענו מאוד, יצאנו, ולא אכלנו ולא שתינו, ובאיזשהו מבן מסוים קרם במאור פנינו. זה משל מאוד יפה, אולי רבי יהודה הלוי התכוון למשל הזה, הוא היה גם משורר דגול, אבל זה לא הפשט. הפסקה הזאת היא מאכזבת כביכול בצורות מסוימות. אכזבת. אז הוא מספר לו שהיה אחד כזה. מספר לו משה רבנו מה שרוצים לי. אם אני אשאל אתכם, מה אתם רוצים להזדהות עם משה רבנו? איפה אתם רואים הדמות לחיקוי? איפה הוא אור? מי יגיד את הדברים האלה? מי יגיד? תגיד, זה האיש שחיבר שמיים לארץ, זה האיש שגאל את ישראל, זה האיש שהוציא אותם מתת שערי טובה, זה האיש שעמד בפרץ, זה רואה ישראל. זה משה, איש האלוקים. קרן באש ואור פניו. זה ממש לא מעניין אותי. ממש לא מעניין אותי כביכול. או עניין מאוד שולי, והכוזרי הוא בחור רציני מאוד. הוא יודע לי, בונה פה דמות של אדם שצריך להתייחס אליו בכבוד. אמר החבר, אין אלה כי אם אחדים יתארה אותו נביא, אשר אין חולק על נבואתו. על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוקות בהם, והוא מספר לו כבר את כל ההיסטוריה. יש אחד כזה. אנחנו המשארנו, אמרנו, עם שתי שאלות גדולות, שמתחלקות לשתיים. השאלה השנייה היא, שזה דברים מאוד שוליים במשה רבינו, לא הדברים המהותיים. החצי השני של השאלה השנייה זה שרק משה רבינו ולא אנחנו. והשאלה הראשונה זה, איך שב הנאה בעיניך, איך שב הפגום בעיניך להיות הנאה ביותר? איך אתה מסביר לי את חוסר היחס של אלוקים לאנושות? איזה מין אלוקים? איך אתה רוצה שהאנושות תגיב? איך אתה יכול להתלונן אחרי זה שמגנים אותך באום, שאתה מקבל כאלה אחוזים? כשאתה בעצם משדר התנשאות אינסופית, כשאתה, גם מי שבא אליך להתגייר, אתה לא מוכן, ואתה טוען שמי שנבעל עם נאומו ככה, יבוא מנותו ושרתי ממנו אלוקה. חייבים להגיד שגם לפי רבי יהודה הלוי, אדם לא נבחן רק לפי הסגולה שלו, זה בגלל. הסגולה היא דבר מאוד 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 עקרוני ומהותי. המבחן הגדול שלנו זה הבחירה שלנו. הסגולה מאפשרת לנו מרחב תמרון, יכולות, יעדים. ודאי שגר לא שווה פחות לפי רבי יהודה הלוי. הוא לא יכול להיות נביא, נכון? מבחינת הבחירה האישית שלו, מבחינת חביבותו לפני השם נקרא, זה מבחינת גן עדן, מבחינת היכולת השפעה שלו על ההיסטוריה, אז גם אם יש ויכוח אם עובדיה היה גר אדומי או לא, אין ויכוח על זה שאדוננו דוד הוא צאצא של אומות המואביה, אין ויכוח על זה שרבי עקיבא בן גרים, אין ויכוח על זה שמעיה ואבטליון בעצמם בני גרים, אין ויכוח על זה שגרים הם תפסו נקודות מרכזיות מאוד. כתוב שמעיה ואבטליון שהם יצאו לקבל את פני הכהן הגדול בצאתו מקודשי הקודשים, ושלום בלי פגע, כל העם יצאו לקבל את פניו. כשכל העם ראה את שמעיה ואבטליון, אז באופן אינסטינקטיבי שברו זווית והלכו לקראתם. הכהן הגדול מאוד נעלב, וכששמעיה ואבטליון הגיעו אליו, אז הוא אמר, בעברית אני אגיד, יבואו לשלום בני עממים. בואו לשלום, ברוכים הבאים, הם היו גרים. שמעיה ואבטליון, בני גרים. בני בניו של סנחריב, רבי עקיבא כתוב שבני בניו של אמן הרשע. בני בניו של סנחריב, זה לא סתם גוי, זה גוי מסובך מאוד. אז הם אומרים לו, יבואו לשלום בני עממים שעושים מעשה אהרון, ואל יבואו לשלום בן אהרון שעושה מעשה עממים. זאת אומרת, אין פה קבלה של אדם לפי מה שיש בגנים התמונים שלו, אלא זה רק נותן לו מרחב וציפיות, שאיפה. בעיקר מה אתה עושה עם זה? כן, ובסופו של דבר זה לא מעליב ברמה האישית. קודם כל יש קשה נלווים את זה גם ברמה האישית. בפרט מי שבחר להיות גר, מי שייך להיות גר, ופתאום פה הוא כביכול נדחק. הוא לא נדחק באמת, אבל ככה זה נראה פה. אבל איפה שב, אני מדבר על הגויים, איפה שב פה, איפה בפסקאות פה שב הפגום בעיניהם להיות ענאי ביותר? אז אנחנו בעצם תקועים פה. תקועים פה, ובשביל לצאת מהתקיעה, אנחנו צריכים להחליט ימין ושמאל. לאן הולכים? להסביר? תהיו שותפים, תגלו יוזמה. נלך, אולי נספיק את שניהם להסביר, אני לא יודע. נלך להסביר למה הדוגמאות על יין אלוקים כאלה, גם שוליות וגם נכונות רק המשה רבינו, נלך לראות. אתם יודעים מה נתחיל עם זה, בסדר? אני חייב להגיע לקו בשביל זה. אני חורג מתחומי הדיון, אבל אין לי ברירה. אני מדבר מהר מדי, לאט מדי, חלש מדי, חזק מדי. אחרונים איתי. בסוף, ברוכים תהיו. הקו הזה הוא קו מוזר. יש פה רצף של דיון, של סיפור, והקו הזה הוא קו מוזר. למה יהודה בן שמואל החליט לעשות קו? כי קרה פה משהו מוזר. זאת אומרת, אני יכול לעשות פה דיון, רבי יהודה הלוי, בסדר? פתאום אמרתי משהו שהדליק פה מישהו, בסדר? אמרתי משהו, זה קורה הרבה בשיעורים, נכון? אצלי זה קורה הרבה בשיעורים לפחות. פתאום מישהו תופס את נקודה מאוד שולית. זה אני מדבר, עם ילדים זה ודאי קורה. אני נותן דוגמה, חתול ואכבר, ואז ילד אחד מצביע, הרב, יש לנו בבית חתול ג'ינג'י, ואז כל הכיתה מתחילה לדבר על חתול, ואיזה חתול יש לך, ומי יודע איך הגעת, נכון? זה קורה כך אם אתה יושבים חברים, אתה אומר, וואלה, איך הגענו לפה? אתה מנסה לשחזר, ואז אתה... זה קורה. לפעמים זה קורה גם בשיעורים, אצל אנשים מסוימים, זה קורה. לפעמים אני גם רוצה את זה. אם אני רוצה לדבר עם תלמידים על נושא מסוים, יש לי ככה בקופסה מאחורה, אני מחפש הזדמנות. ואז מישהו מרים לי להנחתה, וואלה, אני מזכור שהוא לצד, ודרך השאלה הצדדית שלו, נכנסתי לעניין, נכון? זה קורה, בחיים זה קורה. איפה זה לא יכול לקרות? בספר זה לא יכול לקרות. ספר זה אמור להיות משהו לא אסוציאטיבי, זה אמור להיות משהו מובנה, נכון? זה אמור להיות משהו מתוכנן. רבי יהודה הלוי כתב את הספר הזה, נכון? נכון? יש פה קו בגלל שהוא לא מוצא שום קשר בין ג' למ"ד. סליחה על החרדה. אתם יודעים מה קורה מ"ד? אף זה תמוה! האומנם יש לכם עניין ברור בגלל העולם? איך הוא הגיע לשאלה הזאת? הוא אמר שמשה רבינו משהו מיוחד, והוא עלה באש, והוא ידע הכל, והוא ידע מה יותר נברא העולם. מה? יש לכם עניין ברור בגלל העולם? נגמר הדיון. תסתכלו עד איפה זה לוקח. עוד עמוד, ועוד עמוד, ו... עוד, אני מושך, עד הקו הבא, עד נונחת. מי ממדיין עד נונחת? הוא זרק איזה שאלה. מה זה תלושה לך, נכון? אנחנו מדברים עניין האלוקי, למה דווקא עם ישראל, למה לא ממחרים, מה זה הגזענות הזאת? מה, יש לכם ברור מעניין העולם? כן, יש לנו מעניין ברור. שגם זה יש הרבה מה לשאול ולדון. אבל למה דחפת את זה פה? אז הוא שם שני קווים, אבן שמואל. אפילו סוגריים בתכניסה לתת, אומר, תשמעו חבר'ה, תחפשו קשר בין אחד לשני. הקשר הוא אסוציאטיבי לחלוטין. אני אגיד לכם למה זה מוזר. כי הספר הזה הוא לא אמור להיות סיפור, הספר הזה הוא אמור להיות ספר אמונה, זה ספר שבחר במתודה של סיפור כדי להנחיל לנו את עקרונות, את עיקרי ישראל, עיקרי אמונת ישראל בתורה. אבל זה לא שעשוע. נראה לי שגם בספר רגיל זה לא נכון פתאום לזנק לזה דיון שולי מתוך לב, ואז אנחנו כבר שוכחים מאיפה היינו. רגע, איך הגענו מנונחת? מאיפה זה היה? אבל זה מובנה. זה מכוון. זה שהספר הזה בנוי כמו סיפור, זה לא רק כדי שלא תירדמו כשאתם קוראים דברים משם. אתם יודעים, האקשן של הסיפור נגמר די אחרי העמוד הראשון. אם זאת הייתה הבעיה. מסכנים, יש כאלה שעושים כוזרי לילדים, נכון? זה בהתחלה, חלום, מלאך. די מהר זה מתחיל להיבש לעניין את העניין, זה כבר... זה שוב הדיון, הוא אמר, ככה הוא אמר, ככה הוא אמר. אבל זה בנוי כמו סיפור, ברור שזה לא בנוי כמו סיפור הצורה הזאת, בנוי מסיפור כי זה סיפור. מה פה סיפור? כי זה סיפור, כי אמונה באלוקים היא סיפור. היא לא רק... היא אמת, ודאי. היא אמת שכלית, בוודאי. אבל הרבה יותר חשוב לחיות את האמת הזאת מאשר לדקלם אותה. אני מתכוון שאנחנו עכשיו לומדים בספר הכוזרי, מה אנחנו לומדים? מה הכותרת? יש לכם כותרת לשיעורים האלה? איך קוראים לשיעורים האלה? תוכנית מחשבה, לומדים מחשבה, אפשר לקרוא לזה. אפשר לקרוא לזה מחשבת ישראל, אפשר לקרוא לזה אמונה, אפשר לקרוא לזה, בואו נוריד כפפות ונדבר דעת אלוקים, אנחנו מדברים על אלוקים. זה לא מחשבה לוגיקה, אנחנו מדברים על אלוקים. בתכלס, המילה הכי מפחידה לדבר, לא דמות הגוף והנבואה. אנחנו מנסים לגעת בנצח, אנחנו מנסים לגעת בנשמת ישראל, במילים הכי גבוהות שיש. וזה נורא מסובך לדבר עליו. כי אי אפשר להבין אותו. כי באמת אין לו, כי מה שתבין בו לא תבין בו. כי מדובר בדברים הכי מופשטים והכי עמוקים והכי סודיים והכי רזיים והכי פנימיים. אפשר להסביר עקרונות, אפשר להסביר סוגיה נהדר, אפשר להבין איך עושים תפילין, ואפשר להבין אם אתה מתאמץ ואתה כישוני גם את הנוסחאות של תורת היחסות. נכון, אפשר. אבל לדבר על אלוקים זה נורא נורא מסובך, משום שזה לא רק שאין לו גוף, אין לו עיניים ואוזניים, הוא למעלה מכל השגה, למעלה מכל טעם ודעת. אז לימוד אמונה או לימוד מחשבה, זה אולי מלימוד מחשבה יותר מתאים מהמילים לימוד אמונה, נכון? לימוד אמונה ולימוד אמונה. או שיש לך או שאין לך, מה לימוד אמונה? אתה תלמד אותי להאמין? יש לי אמונה, אבל אם נכון, נכון, ואהבת את השם אלוקיך. או שאוהב או לא אוהב, זה מצוות עשה. וכל הפוסקים, מצוות עשה לעוד שם, לא מצוות עשה לעוד, נכון? זה לא שאלה שאני מצוות. אתה יכול לתת לי מצוות עשה להניח תפילין? אתה יכול לתת לי מצוות עשה, לא, מצוות לא תעשה, לא לאכול ביום כיפור, יש מצוות קלות, יש מצוות קשות, נכון? נכון. אבל מה זה לאהוב? מה זה לאהוב? תאהב קפה, טוב. איך אני אעשה את זה? זה משהו בלב, קיים בי או לא קיים בי? מאיפה את מגיע? אותו דבר ללמד אמונה, מה הכוונה ללמד אמונה? אמונה זה משהו אמיתי, לכן הביטוי הרבה יותר מתאים זה לימודי מחשבה, נכון? להתבונן איך גדולי ישראל בדורות חשבו, איך הם ראו את הדברים, איך הם הסבירו. האם זה יוביל אותי לאמונה? כמו לאהוב משהו. אני יכול להסביר לך, אם אתה לא ידוע עליו, אתה בטח לא תאהב אותו. אם תראה אותו, אולי תאהב אותו, אולי לא. אבל מה זה לימודי אמונה? אנחנו נמצאים פה בסוגיה מאוד מאוד גדולה. משום שכל מה שנאמר, איך כתוב על הארי הקדוש, שבשעת מיטתו כל גורי הארי, כל קדושי עליון, ענקי ישראל, באמת מקובלים עליונים, הם עומדים סביב המיטה שלו, רגעיו האחרונים של בעולם, והוא בוכה. והם שואלים אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר על התורה הגדולה שעוזבת את העולם. אז התלמידים אומרים בענווה, אבל להגיד לכם את השמות? איך עולם הדפי קבלה? ותראו מי השמות. גדולי, גדושי, באמת, ענקים כאלה. אם היינו מרוויחים אחד כזה בדור שלנו, הדור שלנו ודאי היה שונה. אמרים לו, אבל... יש התלמידים, ברוך השם. אתה לא... לא איבדנו את תורת הארי, יש לנו איזה... 12 קרחים, יש לך תלמידים. אז הוא אמר, לא יודע, אני לא... אין לי קלטת, רק סיפורים שמעתי. לא הבנתם שום דבר, הוא אמר. הייתה שתיקה לא נעימה, ואז הוא שואל, זה רב חיים? חיים ויטל. רב חיים, הארי חשב, אמר, ארגו קוונטו, זה שני המילים היחידות שאני מכיר בלדינו. מה זה ארגו קוונטו? אפס משהו. אולי קצת. רב חיים. וזהו, שנזכה ארגו קוונטו מרב חיים, הלוואי, יהיה במדרגה אחרת לגמרי. כשאנחנו מדברים על אלוקים, אנחנו מדברים על משהו אפשר לדבר עליו. אי אפשר לדבר עליו. זה נעשה ונשגה ונעלה ו... לאין ארוך, לאין ארוך. אז מה עושים? אז אפשר מה? אפשר לקבל בגרות 10 במחשבת ישראל, נכון? כמו שאפשר לקבל 10 באתיקה. כמו שפרופסור מתמטיקה לא צריך משולש. אז ככה פרופסור מחשבת ישראל לא צריך. למה? הוא יכול להיות מה? בהחלט. מסתבר שהוא בחר המקצוע הזה, זה נוגע בו, זה מדבר אליו. נכון, אבל זה לא. אתה מצטט, נכון? מה שיטת ריאל, מה שיטת הרמב״ם, אתה יודע, נתח אותם נורא טוב. איפה זה בפנים? איפה זה בפנים? אז אם השיעורים האלה זה השכלה כללית, אז זה נחמד, יש דברים יותר מעניינים בתור השכלה כללית. לפחות חלק מהאנשים אולי יותר התעניינו. יש פה איזו בעיה מובנית שרבי יהודה הלוי יוצר בכוונה דוגמה. יוצר בכוונה דוגמה. כשאתה לומד אמונה או מחשבה, איך שתקרא לזה, איך שתקרא לזה, אתה חייב להיות ער לזה שבסופו של דבר המגמה היא אמונה. ולכן, מילים גדולות נורא קל להגיד. נו, אתם יודעים מה קשה להגיד. אבל היכולת להגיד מילים גדולות היא לא מבטאת שום דבר. אם מישהו צועק שמה ישראל בכל הכוח, זה באמת לא אומר שיש איזה ניד אמוני בתוך ליבו. מסתבר, אחרת הוא להצרק. אתה יכול להגיד את המילים הכי גדולות שבעולם. באמת, נשמת האומה. אפשר מילים שקוראים וואו. זה לא רלוונטי. כשאני אומר כוס מים, אז כולם מבינים למה התכוונתי? ברוך אתה, אדוני, אדוני, מלך העולם שאתה נעזור. אומר שולחן, כיסא, בלטה, אז התקשורת בינינו מובנת. אנחנו מדברים על דברים מוחשיים. אני יכול לדבר גם על אשראי, שזה יותר מופשט, או על פוטונים, שזה עוד יותר מופשט, או על קהילות מדומיינות, שזה עוד יותר מופשט. אבל זה חלק מהחיים שלנו, דברים שאנחנו מבינים, דברים שיש לנו מגע בהם, אפשר לחקור אותם, אפשר להבין אותם בסדר שלנו. לדבר על אלוקים, מה שלא תגיד, זה נמוך מדי. איך בוקעים את החומה הזאת? ופה רבי יהודה הלוי נותן לנו לימוד עקרוני וחשוב מאוד מאוד מאוד, יסודי ועמוק מאוד מאוד. אם אתה יושב בשיעור הליכות תפילין, ופתאום מישהו נתן דוגמה מחתול, וואלה תתבגר ותעזוב את החתול הזה בצד, בסדר? זה ממש לא לעניין. אבל זה נורא מעניין אותך. חמודי לי, אחר כך נדבר על החתול שלך כמה שאתה רוצה, או לא. זה עכשיו עובדים תפילין, או כל נושא אחר שבו עליו. כשאתה שומע שיעור באמונה, ופתאום קופצת לך איזו שאלה, אז באמת לא צריך להמלב את כל באי השיעור ולהשתלט להם על השיעור. אבל אם פתאום משהו מטריד אותך, אם פתאום משהו מסעיר אותך, אם פתאום משהו נוגע בך, אז מצאת יעלום. מצאת את קוד הסתרים למערה. זה לא יהיה כמו באליבאבא, אבל יש פה איזה משהו שלכל אחד יש נתיב אחר. משהו מפריע לך ומציק לך, אולי זה אפילו מכעיס אותך, אז אתה צריך לשמור עליו כמו יעלום. אל תרגע בסוף השיעור. אם אתה לא יכול להוביל את השיעור לשם, לפעמים אפילו תהיה חצוף ותגרור את כל השיעור לשם. כי יכול להיות שהחיים שלך תלויים בזה. אני מנסה לומר ככה, שהעניין האלוקי זה לא מה שכתוב פה. בא באש ולא יסוף. אז מה אתה? העניין האלוקי תלמד טוב את ספר הכוזר חמישה מאמרים, וזה יתחיל להתברר לך לאט לאט. זה דברים מסגבים וגדולים, זה נבואה ותורה ועבודת השם ולשון הקודש וארץ ישראל, זה וזה לא זה. אבל אין לו מה להגיד מילים גדולות עכשיו. זה כוזרי, זה גוי, רציני מאוד, חשוב מאוד. אין ערך למילים. אתה יכול לצאת נורא מרוצה מעצמך שאמרת מילים פוצצות, רהוטות ומסודרות, אבל בשבילם במבחן הוא יכול לחדור, אבל אתה רוצה לחדור לו ללב, או אתה רוצה שהוא יחדור ללב שלו. כשאנחנו מצווים על אהבת השם, אז החידה שלי לא אחת בחידה קשה מדי, נכון? איך התורה יכולה גם לנו לאהוב? אז הרמב"ם לא רוצה לנו, תחשף, נכון? תחשף. אתה אומר, חבר שלך, קח את הספר הזה, תאהב אותו. אתה תחליט לי, אני לא אוהב לך, אני מכיר אותך. אתה לא אוהב אותו כי לא קראת אותו. לך, אני מבטיח לך, נכון? אתה לוקח, אתה חייב לאכול את השוקולד הזה, אתה תאהב אותו. אתה תחליט לי, לא, אני מכיר אותך, נו, אני יודע, אני מכיר אותך. תן צ'אנס, תתאם. תתאם. כשאנחנו אומרים ואהבת השם לוקח, נכון, מה הרמב"ם אומר? להתבונן, להתבונן בעולמו. מה בדיוק זה הבריאות הנמוכות אנחנו יודעים, הבריאות הגדולות שהרמב"ם יותר מסובך לנו. תתבונן, תתבונן, תתבונן בעולם, תתבונן בתורה, בהרבה דברים אפשר להתבונן וצריך להתבונן. תיפתח, תיפתח, וכשתיפתח, תיפתח בצורה הנכונה, אז, 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 אז ברור שהאהבה תמונה מתוכנו. אהבה זה קשר, זה אמיתי, זה מתאים לנו, זה נוגע בנו. ואותו דבר אמונה. כשאנחנו לומדים אמונה, אנחנו לא באנו לצטט שיטות. חלק, אתם יודעים שיש מחלוקות גם באמונה, ולא רק בהלכות תפילין בעירה של רבנו תם, ולכן יש נתיב שהוא יותר מדבר אליך, ויש נתיב שאתה פחות שייך אליו, בוודאי, נכון. אבל בסופו של דבר אנחנו באמת חייבים לסדר את משנתנו וללמוד טוב טוב, לומדים כוזרי, צריך להבין טוב טוב מה שיטת ריאל פה ומה שיטת ריאל שם, בוודאי באופן סדר הספר, נכון, אבל יש פה משהו קריטי שניצב פה כבר בהתחלת הספר, שאנחנו רואים משהו מעבר למילים. ולכן יכול להיות ששאלה שהיא לגבי האחרים היא מאוד שולית, היא קלטת את העסק. קלטת את העסק, הלכת על זה. הוא בכוונה לא אומר, יש לי רבי יהודה לבי מה להגיד, אל תדאגו. הוא אומר לו דברים חיצוניים מאוד, רק בשביל לקיים את הדיון, לפתח אותו, להחזיק אותו. הוא אומר לו, באמת אברה קדברה, אבל נניח שהיה טכנולוגיית על. זה הוא מבין, את זה הוא מבין. או קראנו פניו כל אדם קולט. מה לא החבר, איך זה יכול להיות? הוא יודע את כל הסודות מיום שנברא העולם עד היום, איך זה יכול להיות? אבל זה לא מרגש לי, זה לא פותח אותי למה מיוחד באמת בנשמת האומה הישראלית. כשפתאום הוא לוקח נתון ואומר לו, מה? יש לכם מיין באום בריאת העולם? זה מרגש פה מישהו? שיש לנו מיין באום בריאת העולם? בפרט כשלא כל הפקולטות מגבות את המניין שלנו, נכון? לא כולם מסכימים שהעולם באמת קיים 5763 שנים. יש? כאלה שמוסיפים כמה אפסים. נניח. אבל עזבו את זה, ונניח שהיה אז מה? יש פה משהו ענק. יש המון יהלומים של אמונה שפזורים בחול, כמו יהלום שקודם הוא לא מנוטש. הוא נראה כמו אבן מלוכלכת ואפורה. אבל זה יעלום, ואם אתה פתאום נדלק, פתאום משהו לוקח אותך, אתה לא נודק. אתה לא נודק, אולי להכין אתה מנדנד, אבל מצאת פה פתח תקווה. מצאת פה דבר שאתה צריך לשמור עליו, לך על זה, בכל הכוח, לך על זה. עכשיו הוא מתחיל להבין מה זה עניין אלוקי. אתה יודעים מה זה עניין אלוקי למשל? שאנחנו כותבים במחברת שלנו, תפשין סמך ג' תפשין עין ג' עברו לי 10 שנים ביאף. זה כן. מה זה קשור לעניין אלוקי? מי אמר זה נכון? זה בכלל לא משנה אם זה נכון או נכון. זה לא משנה. אתם יודעים שאין אף תרבות, לא בדקתי, אבל בדקתי. יכול להיות שהחמצתי איזשהו שבט. אין אף מניין אחר שהוא מבירת העולם. אין אף דבר כזה. לפחות אין הרבה. בסדר? מה שניסיתי לבדוק, מישהו פה מכיר איזה מניין אחר מבירת העולם? של איזה דת או תרבות או... את מי? מיליון מיליונים. מיליון מיליונים. כן, מלאם תלפים שנים, זה כן. מניין, אנחנו מונים מ... ומתי אתה מונה? בן כמה אתה?
19.
אתה מונה כבר 19 שנים מלדתך, נכון? הנצרות מונה מלדת משיחם. האסלאם מונה מהבריחה ממכה למדינה. יש כאלה שמונים מיום שחרור ירושלים. ויש כאלה שמונים... מה זה למנות? למנות בעברית זה לספור, נכון? ומה אתה סופר? מה אתה סופר? את מה אתה סופר? סופר זה בסלנג, אבל זה נורא מדויק. סופר זה... כשמישהו אומר, אני לא סופר אותך, אתה מבין מה הוא אומר? כן. סופר זה לא מעניק. סופר זה מעניק משמעות. יש תקופות, אצל כל התרבויות בהם יש תקופות שהן נוטות בערפל, שהן חסרות משמעות, שהן לא מעניינות. מה זה משנה, לפני שנולד משיח הנוצרים, עברו 7,000 שנה או 100,000 שנה. זה לא מעניין. ההיסטוריה התחילה כשהוא נולד. ככה הם טוענים. ההיסטוריה שלי התחילה כשנולדתי. כל אחד, כל תרבות תחליט ממתי היא מתחילה למנות. נכון, לא דיברתי על האורך של הזמן. זה שעם ישראל יש לו מניין שיכול להיות שהוא טעות. מוכן לקבל את זה. אבל עצם הטיעון שאתם קודמים מחפרות שלכם, 5,000, מספר שנים מדויק, זאת אומרת שמתי ההיסטוריה מתחילה? בשנייה שההיסטוריה התחילה. זאת אומרת שלא היה קטעים ריקים. זאת אומרת שמה? שאנחנו מאמינים, לא מבינים, שאין רגע אחד, אין מולקולה אחת שהיא לא בעלת משמעות. אין לנו יכולת כלשהי להבין את זה. אבל אין רגע מיותר אחד לבלתי יידח ממנו נידח. המבט של עם ישראל על העולם, המבט התמים הזה שאתה אולי לא שם לב, אולי זה בתת מודע שלך, וזה המשמעות. זה המשמעות. אתה יודע מתי הכל התחיל? שהתחיל... רגע! אבל היום כל כך הדברים מיותרים בעולם, המבול וה... לא, אין רגע אחד מיותר. הכל הוא חלק מתהליך. יש פה בעצם מגמה אלוקית. יש פה בעצם הכל זה אותיות באיזה מין סיפור אלוקי שהוא בורא שמיים וארץ. יש באמירה הפשוטה והקטנה הזאת של לכתוב תאריך, שוב, זה לא רלוונטי כמה זמן נמשכה המלכות פרס, בסדר? עוד 200 פחות 200. זה לא אומר רלוונטי, האם המפץ הגמור לפני 18 מיליארד או 12 מיליארד, אחרי זה נטפל בתירוצים על זה, בסדר? אחר כך, סוגיה מאוד מעניינת, הוא יטפל בה בהמשך. אנחנו רואים פה ממש בעיקרון, שעם ישראל כותב בתמימות, בתום לב אולי, אולי יש בזה טעויות, יש חולקים, אתם יודעים לו, באיזה רמה אדומים וכו', וגם באקדמיה לא תמיד אוהבים את המספר הזה. אבל זה לא משנה, זה העיקרון. כשהכוזרי, הוא קופץ בהלם, הוא אומר לו, מה? למה זה כל כך מפחיד אותך? למה זה כל כך מרגש? זה מרגש מאוד. משום שבחיים שלנו, בחיים גם של אדם מאמין, יש המון רגעים שהשמש זורחת ואתה מבין למה אתה חי ומה המשמעות של החיים שלך, ויש המון רגעים שאתה חושב שהם סתם, סתם, ריק וערפל וחסרי תוכן, ויש פה אלוקים, ויש פה איזו אמירה שהיא אמירה אמונית ביסודה. אני לא מבין ולא... ברור לי שיש פה אלוקים. זו אמירה שכל כך קשה להגיד אותה. יש כל כך הרבה רגעים שהייתי שמח להוריד מספר החיים עם ההיסטוריה האישית שלי, מבחינת התבונה שלי, ההבנה שלי, הרגשות שלי. אבל יש פה איזו אמירה כזאת של עם ישראל שהוא מתעכב, זה לא נשבר, ממשיך וממשיך וממשיך, שכן, בתוך ליבנו קיימת אמונה הזאת, הרבה לפני ההבנה ואחרי ההבנה. אנחנו לא נותר על ההבנה ונשאף בכל הכוח. אבל כן, אלוקים נוכח בחיים שלנו, גם כשאנחנו לא מתחילים לתפוס את זה. זה! רבי יהודה הלוי הולך איתו. רבי יהודה הלוי הוא לא רק פילוסוף, הוא גם מחנך, כי ככה באים אל השם. אתה יכול להיות גם מחנך של הצמיחה, נכון? המחנך זה מי שנותן מקום לשלב שבו אתה נמצא, הוא לא רק נותן את האמת הגדולה ובורח. הוא מוביל אותך אל אלוקים. מהמקום שבו אתה נמצא, וכך אתה צריך גם להתנהג כלפי עצמך. הוא מוביל, החבר הוא לא רק זה שמתווכח עם הכוזרי, הוא האח הגדול, במובן היפה של המילה אני מתכוון. הוא נותן יד ומחבק, לפעמים מאפשר לך לבד, הוא כל הזמן פורס רשת ביטחון. נכון, נדלקת על משהו, הוא לא כתב את זה לכוזרי. אין כוזרי, כוזרי הוא פיקציה. הוא דמות בדיונית, הוא כותב את זה לי. השאלה שלי, מה שיקפיץ אותי, זו אולי שאלה אחרת לגמרי. יש לך שאלה? לך עליה בגדול. אני זרקתי לך, משה רבינו, רק בשביל... רק בשביל לשכנע אותך. זה עכשיו, עכשיו אתה מבחוץ. אין לי מה לדבר איתך מינים מפוצצות. נדבר איתך נמוך. אם מתוך כדי זה הצלחת שתיווצר בך כימיה, אז תעטוף את זה בכל הכוח. ואל תתן מנוח, לא לך ולא לרבנים שלך ולא לחברים שלך, גם אם הם יחשבו שאתה מטריד. יכול להיות שאתה מטריד. בשביל זה הגעת לפה, בשביל לפלס את הדרך, בשביל את נקודת האמונה, את הגחל הזעיר שנמצא בתוך הלב, להפיח פה, לחשוף אותו, להדליק בו את האש. זה מה שכותב פה רבי יהודה הלוי אחרי הקו. איך הוא עונה לשאלה למה ההדרגה הזאת עונה לשאלה איפה זרקנו את הגויים, זה אנחנו כבר לא נמשיך ביחד. שתגיעו לקופבית קופג, תשבו על זה הרבה הרבה, והשם יאיר עיניכם, שתזכו להגדיל תורה ולהדיר, וכל טוב סלע. ואת השעון מי שנתן לי תודה.